כן, נושא חינוך באהבה, דיברנו, אני חושב, על אהבה ופינוק, על ההבדלים בין אהבה לבין פינוק. דיברנו על, לא זוכר, תגידו לי אם דיברנו על אהבה שאינה תלויה בדבר. דיברנו, כן, בסדר, אז נמשיך הלאה. אמון. אהבה הולכת יחד עם אמון. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר לנו אמונה ואהבה, אמונה, מכון מאיר, אמונה ואהבה, זה הכל ממקורו של הרב צבי יהודה זצ"ל. ואני מצרף עוד א' אחד, שזה אחריות. אמונה, אהבה ואחריות. נגיע לזה קצת בהמשך, אבל קודם כל, אז דיברנו על אהבה, שזה אומר, כמו שאמרנו, אהבה ללא תנאים, לראות שהבנים שלנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בלי תנאים, גם אנחנו אוהבים ומקבלים את הילדים שלנו כמו שהם. מחנכים אותם על ידי שימת גבולות, סומרה, על ידי עשה טוב, על ידי האהבה שאנחנו אוהבים אותם, אבל בכל מקרה הם יישארו הילדים שלנו. אמון. אחד הכשלים של מערכת החינוך הכללית, שהיא אחד מהכשלים, יש עוד הרבה, אבל אחד מהם שהיא איננה יודעת לתת אמון בילדים. למשל, לפי ההיגיון וההסתברות, מתי, אני לוקח נושאים, מתי צריך להתחיל ללמוד מתמטיקה? כמה זמן צריך לקחת מקו אפס עד בגרות 5 יחידות במתמטיקה? כמה שנים צריך להקדיש לדבר הזה במתמטיקה? נו, יש למישהו השערה?
כמה שעות ביום?
מה? מאיזה גיל?
כמה שעות?
כמה שעות ביום? תלוי מאיזה גיל, כמובן. תלוי מאיזה כמה שעות? כמה שעות זה תלוי מאיזה גיל? להתחיל בגיל 6, 7, 10, 12, מה? באיזה גיל ללמוד? תורה, פעם ראיתי חוברת מיוחדת להסביר לתלמידים מה זה פסוק א', פסוק ב', פסוק ג', פסוק ד', כי הילדים לא מבינים איך הם יבינו. אם לא יסבירו להם א', ב', ג', ד', אז איך הם יבינו? אז צריך ללמד אותם, כמובן, שבכיתה ב', צריך ללמד אותם עדיין, כי הם לא יודעים טוב את האלף ב', הם לא יודעים את הסדר כל כך, עלולים להתבלבל. אבל בכיתה ג' בדרך כלל כבר ילדים יודעים את א' ב'. אז כמו שיודעים 1, 2, 3, 4, וכל ילד יודע לטול 6, מה שנקרא, אז איך ילד קטן נוטל 6, 1, 2, 3, הוא יתחיל לסופי 1, 2, 4, 6, 10, 7, כן? אם אתם עוברים את זה עם ילדים קטנים, תינוקות, עוברים. בסוף, מה זה בסוף? בגיל 13 הוא מתחיל לספור 1, 2 עד 6, בגיל שנתיים, שנתיים וחצי, הוא כבר יודע לספור 3, אני אספור כבר עד 6, אז מה הבעיה לדעת א', ב', ג', ד', ולדעת שזה סדר הפסוקים. וכנ"ל בכל יכולות הלמידה, אם אני חוזר לרגע למתמטיקה וחשבון, שהם כמובן, חשבון זה אחד ממקצועות הקודש, כזכור לכולנו, בעיקר מהבגרויות, למי שעשה. איך אני רגיל לומר? שילדים יודעים חשבון, למרות שמלמדים אותם חשבון. זאת אומרת, מלמדים אותם בצורה שאני לפעמים עמל, כשעוד הייתי עמל עם הילדים שלי על חשבון, הייתי שובר את הראש, מה רוצים פה? מה הספרון הזה לילדים בכיתה ד', מה הם רוצים מהם, הילדים האלה? לא הבנתי. אחרי עמל רב הצלחתי להבין מה הם רוצים. אז תגידו, שכל של ילדים מבין אחרת. לפעמים זה כן, לפעמים זה לא. אם מבוגר לא מבין את זה, הנה מבוגר שויטה בגרגר, אפשר להגיד שלא מוחזק כשוטה העיר. זאת אומרת שמקשקשים להם. למה? לא נותנים אמון ביכולות, בדמיון. בכוחות של הילדים, לא נותנים אמון. אנחנו ככלל צריכים לתת אמון בכוחות של הילדים. ולתת אמון זה א', לדעת שהם יכולים, וב', לא לתת להם נקודות מפלט. אולי הזכרתי את הביטוי הזה, אחד מהדברים המטרידים ביותר הורים, זה מתי הילד יהיה נקי. מתי, איך ומתי נותנים לילד להיות נקי. ושמעתי מהורים על ילדה בת 7, בכל הדעות כבר הגיע הזמן שתלמד להיכנס למקומות חשובים בזמנים הנכונים. ואז כשאמרתי שהאימא אומרת, ברח לה. דיברנו על זה, הזכרתי את הדוגמה הזאת כאן. בעבר הזכרתי, ברח לה. מה זה ברח לה? זה אומר, אין לה כוח, הפוך בה והפוך בה, תהפוך אותו, אז הוא יפסיק ל... בסדר. אין לה כוח להיזהר, היא לא יכולה, אז בורח לה. בסדר, מה אפשר לעשות? זה למשל תשדיר של חוסר אמון.
לבד...
הסיבה שילדים מרטיבים היא, יש שתי סיבות. סיבה אחת מרכזית ועוד סיבה צדדית. נתחיל בסיבה הצדדית. ילדים מרטיבים, בעיקר הרטבות, כי הם מאוד מאוד עסוקים ואין להם זמן ללכת לשירותים. הם רצים לכל מקום ועסוקים, תרודים בזה ו... ואין להם זמן ללכת לשירותים. וכשהם נזכרים ללכת לשירותים, ברגע האחרון הם כבר, לפעמים הם מצליחים לזה, לפעמים בורח להם. אז באמת בורח להם, כי הם יכולים. זהו, הגיעו מים עד נפש, זהו. איזה מים, כל אחד מהמים שלו, כן? זה, כמו שאמרתי, הפינה הקלה של, אני לא יודע אם אתם שומעים לב, כמה ילדים עסוקים, הם מרוכזים במשהו, הם לא רואים מסביבה כלום, לא שומעים, לא רואים, מרוכזים משחק או במחנה או בכיתת כוננות או אצלנו בשכונה הזה, כיתת כוננות. כל פעם שאני בא, אז כל אחד עם מקלות ועם כפיות ועם כובעים וכל הילדים רצים, מסתתרים מתחת לרחבים, כן? אמרתי לכם שהילד במעון, אז המטפלת אמרה, פתאום השתתח באמצע הזה, מתחיל לראות שילד במעון, עוד לא בן 3, כיתת כוננות, כן? ככה זה המשחקים. טוב, כל אחד מה שהוא רואה בעיניים. אז הם כל כך עסוקים שחבל להם על הזמן להתפנות מבחילה מכבודכם. אז שם באמת נכון שברח, גם שם צריך ריסון, אבל שם זה יותר, לא לחייך, כי זה דבר חמור. ילד צריך לדעת גם לעצמו לשים גבולות, להגיד אני מפסיק את המשחק והולך לאן צריך ללכת. אבל זה הרבה פחות קריטי, הרבה פחות... הדבר השני הוא, אני חושב להרטבות, אבל גם לדברים אחרים, ילדים פועלים כי יש להם אינטרס לפעול. יש להם מטרה טובה, הם משיגים, חשוב להם מאוד. הם יודעים בדיוק מה הם ישיגו כתוצאה מהתנהלות מסוימת. אז רק לתיאור ש... עכשיו אני אספר שני סיפורים. סיפור אחד, לפעמים כשאני חווה איזה דבר, אני מסתכל על אחרים, ובא לי על קצה הלשון להגיד, חבר'ה, אתם לא רואים מה שיש כאן? שימו לב, חופה. יש ילד קטן, 3, משהו כזה, אולי 4. הוא כל הזמן עולה על הבמה של החופה, וקופץ ורוקד מסירת, אבא שלו תופס אותו ולוקח אותו ושם אותו בזה. לא עוברות 16 שניות, ועוד פעם הילד מופיע, ועוד פעם אבא שלו תופס אותו וכו'. אז בשביל מה הילד רוקד על הבמה של החופה? מה? צורמי. זה שאבא שלו כל פעם כועס עליו ולוקח אותו, וזה, ועוד פעם זה, ורודף, ויותר טוב, וכן טוב, וזה, ומלחמה, וכיתת כוננות, מלחמה, זהו. אז הוא כל הזמן במרכז העניינים. אבא שלו לא היה בחופה, לא ראה, לא שמע. הוא היה כל הזמן עם הבן שלו. נו, לא שווה? שווה, כשאומרים הילדים. שווה מאוד. אני אומר, אבא, לא, בכלל לא סמל באיזה שלב החופה נמצאת, כי הוא כל הזמן היה עסוק. אז מה לעשות במצב כזה? תכף נגיע גם לאמון, אני יצאתי מנקודת האמון. אמון, הילד לא רוצה להפריע בחופה, הוא לא ילד רע, הוא לא... אבא שלו... אם אבא שלו היה הולך מהחופה, הכל היה בסדר. שאבא שלו ילך ויעמוד רחוק, לא יעמוד סמוך לחופה. אז מה יש לילד לעשות שם? אף אחד לא ישים לב אליו. מקסימום איזה מישהו יצעק עליו וזה וכו', הילד ייבהל. תוך 5 שניות, העניין פסק. אז האבא לא משכיל להבין שעצם נוכחותו מושכת תשומת לב, ולכן זה מוריד את האמון של האבא בילד. אמרתי לו והסברתי לו שזה מפריע וזה חתן וקלה וזה, ומה, הוא לא מבין. לא מבין. סתום משהו, קטסטרופה, זה משהו מהילד הזה, לא יודע מה יהיה איתו כשהוא יגדל. כנ"ל, זה סיפור ש... סיפור ברדיו, אתם יודעים שאנשים אין להם כבר להתייעץ, כבר לפני שנים, אז מתייעצים ברדיו, הדוברים יועצים. אז אמא או סבתא, אני לא זוכר מה, אמא עובדת, ולקחה את הילד לגן, והילד לכלך. אז הגננת נלחצה, כי אין בגדים להחלפה, זה כבר גן, כבר לא מחליפים. אז הגננת חיפשה את כל העולם, האמא עובדת, היא לא יכולה להגיע. אז איכשהו הגננת הגיעה לסבתא, הסבתא לקחה מונית, ועברה דרך החנות, וקנתה ביגוד חדש לילד, בא לגן, נקטע אותו, והביש אותו מחלצות, עשר הבגדים מצויים מעליך, אבל בלבש אותך מחלצות, זה מקרה מפורש, ובתשקוט הארץ. וזה כבר כמובן, זה לקח, סיפור שלקח, שעה וחצי, שעתיים, שכל הגן סביב הילד. וכולם התפלו, כי כבר מה פתאום, הוא ילד גדול, הוא כבר מזמן לא עושה את זה. למחרת, אותו סיפור חוזר על עצמו. וואלה, זה כבר באמת הפרעה עיכולית גסטרונומית שצריך לבדוק אותה ולבדוק מה קורה לילד. פעם, כל יום זה חוזר על עצמו, וכל יום אותו ריטואל, הסבתא, זה, אז כבר הסבתא החכימה וכבר לקחה בגדים מהבית של האמא כדי שלא תצטרך לקנות כל יום. אז היא מביאה לילד, מביאה בעל הגן וחליפה לו וזהו. הם שואלים מה לעשות. נו. אז קודם כל, פוס, שברו את הכלים, לא משחקים. עכשיו להתחיל לקחת 2 צעדים, 4 צעדים לאחור ולבחון. אמא, סבתא, כל אלה. הילד יכול להתגבר על עצמו? כן, בבית הוא שולט על צרכיו. דווקא בגן הוא לא שולט על צרכיו. אז קודם כל בואו נחזיר את האמון בילד. שהוא יכול, הוא יכול, אם הוא רוצה, יכול. אלא מה? הוא לא רוצה, להפך, לא רוצה. הוא רוצה לו. למה הוא רוצה לו? כי הגננת חוגג את סביבו, והסבתא חוגג את סביבו, וכל הגן חוגג את סביבו, וכולם עליו. איזה כיף, למה שהוא יפסיק? במילים אחרות, מה יעשה הבן שלא יחטא? למה שהוא יפסיק? אז מתוך אמון, פעם אחת, משאירים את הילד, ואומרים לגננת, זהו, נגמר המשחק, ואולי נקודה נוספת. שאלה, האם נעים לילד ללכת מלוכלך עם הרגשה כזאת במקום הראוי והמתאים? זה מאוד לא נעים לו. מה שעושה לו את הכדאיות זה תשומת הלב שהוא זוכה לה. לא יקבל תשומת לב, ברגע, זה לא ישתלם לו, הוא יסבול מזה, הוא סובל מזה. זה עוד פעם אמון שילד לא רוצה להיות מלוכלך. אז פעם אחת, רק להגיד לגננת, תוציא אותו, תמיד אותו מחוץ לגן או ליד הגן בפינה, תגידי לו שילד שמלכלך, לא זה, אל תצלצלי לאימא ולא לסבתא ולא לאף אחד אחר, ולא זה, והוא יסבול ככה את... מה, איך אני יכולה לתת לו לסבול? לא תתני לו לסבול, תסבלי את. חד משמעית. תוך יום הדבר הזה ייפסק. כי הילד ילמד שזה לא משתלם לו. הוא צריך ללמוד שזה לא משתלם לו, כי הוא גורם לעצמו. עוד פעם, לא שיתנו לו מכות. אפשר לתת לו מכות. כל פעם שהוא עושה, לתת לו שלוש סתירות ומכות וכו'. ולהיזהר שלא יהיה חובת דיווח ש... סוגריים, אתמול בררתי. מתי יש חובת דיווח? כי כתבתי מאמר על פעם אחת שלא לפנות למשטרה, ואז קיבלתי... אני אומר, לא ידעתי שגילוי דעת יש לו כזאת תפוצה, וקוראים אותו כך באנשים, פסיכולוגים, ועובדים סוציאליים, וזה, וכולם, איך אתה אומר, ואיך אתה זה, ומה פתאום, וחובה, קיצור. ובעיתון, בוויינט, זה היה שלשום, לא אתמול, אתמול היה דבר אחר, אבל... רצתי לאישה שלפעמים בעלה מכה את הילדים. סיפור, סיפור אמיתי. אחד שואל אותי במייל, הוא שלח לי מייל. א', זה סיפור אמיתי, ב', כמה אני אקח, אמרתי, מה אכפת לך סיפור אמיתי או לא, מה זה משנה לגופו של דבר, מה? אז בלי סיפור אמיתי. אני יודע מי זה, לא? זה אישה שאלה בטלפון, איפה אני יודע מי זאת? אני לא שומר טלפונים ושאלות ותשובות. כל... וזה היה סיפור שפחות יותר, שיניתי קצת פרטים, כדי שלא... אישה לא תראה את עצמה ב... אז קיבלתי, אבל אז כתבתי עכשיו תגובה, אבל כדי לכתוב תגובה, רציתי, כי מישהו אמר לי, חובת דיווח, זה גם בוויינט זה היה, חובת דיווח, בקיצור, מישהו חיפש אותי. היום כבר אני חיפשתי את עצמי בוויינט. התאכזבתי, לא ראיתי, לא, כבר יומיים רצופים, אמרתי, חזקה דרבי, כבר יש יומיים שכבר אני רצוף בכותרות בוויינט, אז אולי גם היום, לא, הורידו אותי מהכותרות. אין כבוד, אין כבוד, איך שאומרים. אז כתבתי מאמר תגובה, אבל לפני כן רציתי לוודא שבאמת מבחינת החוק אני פועל כחוק כדי שלא יסתור חוקים. לא שאני נבהל כל כך מיסתור חוקים, אבל בכל אופן כי אחר כך יגידו למה מזמינים למחנות צהל מישהו שסותר חוקים, הוא גם מסרב פקודה וגם סותר חוקים וגם מבטל וגם, אז יהיה להם עוד חומר. אז אז החוק, יש חוק באמת, שהחוק אומר, שאלתי מי שבאמת בקי בחוק, מה, אז כל סתירה שאבא נותן לבן שלו, לאמא יש חובת דיווח. כי בעיקרון, בעל סמכות, בעל מרות, שפוגע בקטין, כל מי שרואה יש עליו חובת דיווח. זה בגדר לא תעמוד על דם רעך, כל מי שרואה חייב לדווח. אמא, שכן, סבתא, כולם. חייבים לדווח, חובת דיווח. אז אמרתי לאותו אחד ששאלתי, מה זה, כל אבא שנותן איזה פליק קטן, איזה פט של הבן שלו, אז לא שאני משבח את זה, אני לא חושב שצריך, אבל אז האמא חייבת לחובת דיווח, חייבת לדווח למשטרה, לעבודה סוציאלית, לפקידת הסעד, בעלי יקרא את הזה, מאיפה, לאן הגענו? אז הוא אומר, לא, 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 רק אם יש נזק, גופני או נפשי. טוב, איך אומרים, נתת דבריך לשיעורי שיעורים, לא רק לשיעורים. אחד אומר, יש נזק, אחד אומר, אין נזק, אני הערכתי שאין נזק, מה השאלה בכלל? קיצור, זה חוק שהוא איגרות, איגרות ראשונות, חובת דיווח. אבל שוב, בתשובה נזהרתי, מכל מקום, אני אומר, ילד כזה, אפשר לעשות שלא יהיה כדאי לו, ללכלך. איך? על זה שהוא מקבל מכות. וואה, זה נוסח פאור, מחילה. הכל באותו עניין, כן. אז מה פאור? אדם שבא ואומר, אני מלכלך עליו, על האליל הזה. אני עושה את כל צרכה, אני עושה עליו. חייב. למה? עבד עבודה זרה. בשוגג, בסדר. אבל חייב חטאת. עבד עבודה זרה בשוגג. למה? כי זה עבודתו. זאת אומרת, מי שמכה את ילדו בגלל שהוא עושה משהו לא טוב, הוא בדיוק פאור, הוא עובד את הילד, הוא מספק בדיוק את הרצונות של הילד. מדוע? כי זה עוד סוג של תשומת לב. נחזור לאמון. אמון באהבה. נתתי, זה דוגמאות שלכאורה קצת רחוקות, אבל הבסיס לכל הטיפול בהם הוא האמון בילד. אנחנו מאמינים שהילד הוא ילד טוב, והילד ילד חכם, ילד מבין, ולא צריך שבכל דבר ילמדו אותו ויעזרו לו. אמרתי, גם אנשים מבוגרים לא תמיד מבינים את הדבר הזה. יש לפעמים אני מסדר חופה וקידושין, הוא חושב, כבר הפסקתי לספור כמה פעמים סידרתי חופות וקידושין. אבל יש רב אחד שאני מכיר אותו, וכל פעם שאני בא ואני יודע שהוא יהיה בחופה מסוימת, אני כבר מראש מחייך, כי הוא עומד לידי, וכל פעם הוא לוחש לי מה צריך לעשות. הוא עוזר לי, הוא לוחש לי, הוא מסביר לחתן, הוא כל זמן פעיל ודרוך, כי הוא שומר שהחופה תעשה כדת וכדין. טוב, אז בפעם הראשונה תמתי. אחר כך קצת כעסתי, פעם שלישית חייכתי, ומאז אני מחייך כבר כל הזמן. זהו, אני כבר יודע את האיש ואת שיחו, ויודע שאין לו אמון באף אחד. אין לו אמון באף אחד. וזה נורא, כי כך הוא מנהל את השומעי לקחו, וכך הוא מנהל, ואין לו אמון באף אחד. גם ברב שעומד לידו ומסדר חופה וקידושין, אין לו אמון. לכן הוא רואה לנכון להדריך אותו ולהזהיר אותו פן ייפול במאמורות הטעות. כן, אז אני חוזר לאמון בילדים. כשילד מתחיל ללכת, הוא הולך ונופל, ואנחנו צריכים לתת אמון שהוא ילך ויפול ויקום. צריך לתת אמון בילד שהוא יודע מה זה טוב ורע, ורק אומרים לו שזה רע, הוא שומע. אני אומר, בעיניי ראיתי, זה באמת מחזה לא שגרתי, אבל ביתנו הגדולה באמת יש לה יכולת מיוחדת בחינוך. וראיתי ילדים קטנים, ילד זוחל, והיא אוהבת לאפות פיתות ב... רופא פיתות מאוד פשוט, שיש סיר, זה מלמטה ורשת עליו, שעליו שמים את הבצק, וגריל עליון, ששמים את הגריל עליון, אז מין סיר, גריל כזה, הופכים לעוד חצי דקה, דקה וחצי, משהו, והפיתה נאפת. יוצאת פיתות טובות, אני יכול להעיד. והיא אוהבת לעשות זה על הרצפה. וילד, תינוק, זוחל, מסתובב, ליד ה... הסיר הלוהט חובר לחשמל, היא כל פעם מרימה, שמה בצד, שמה את הפיתה השנייה, זה שמה עוד פעם, הולכת לדקה, באה לדקה וכו'. והילד מסתובב, וראיתי, תמתי, אמרתי לו שזה חם ושזה יכאב לו אם ייגע, אז זהו, הוא לא נוגע. כשיש לנו תנור בבית ואנחנו בונים עוד גדר ועוד זה ומתרסים, זה חוסר אמון בילד. למה אתה בונה כל כך הרבה מתרסים? כי אתה אומר, הילד הוא טיפש מטופש. הסברתי לו 1,000 פעם, הוא לא מבין, הוא לא יודע לשמור על עצמו. הילד יודע יפה מאוד. הוא יודע איפה חם, הוא יודע איפה קר, הוא יודע איפה כואב. לבד, כשהוא הולך, הוא יודע בדיוק. כשיש איזה מקום שהוא תמיד מקבל שם מכה, מעצמו, לא אבא שלא נותן לו מכה, אלא הוא מקבל מעצמו, הוא לא ילך לשם. וכשיש מקום שהוא יקבל קביעה, הוא לא ילך לשם. אז תנור בחורף, עכשיו לא אזכיר תנור בחורף, רק מזה מתחילים להזיע, אבל תנור בחורף, אומרים לילד, זה חם, אל תלך, אתה תקבל קביעה, זה מאוד כואב. פעם אחת הוא הולך, יקבל קביעה ביד, יותר לגבר הסיפור. למה? כי יש אמון בילד. אני יודע שעכשיו אני עושה התקף לב להרבה הורים אולי, איך זה, אבא רשלן, ואמא זה פושעים, צריך להכניס אותם לכלא, לשלול להם את הילד. אני כבר שמעתי את זה, זה לא רק שאני אומר את זה, אני כבר שמעתי אומרים את זה. אומרים, עובדה, כחזינה, פעם אחת הוא קיבל קביעה, קנה ביד, וזה נגמר העניין. הוא מבין, הוא יודע שם זה חם, והוא לא ניגש יותר. אז הילד זוחל, זוחל, מסביב מסביב, ולא נוגע בסיר הזה. לפעמים יש חשש שילד ייפול, או משהו, חלילה, ייפול על ילד. לא, היה איזה זמן שמיחם נפל על ילד ונשפח. מים רותחים נשפחו עליו, נכבה בכל חלקי גופו. אתם זוכרים את המקרה הזה? זה היה של אחת המשפחות הסמוכות אלינו. אני... טוב, אחר כך... מה? ילדה? טוב, זהו, אני כבר לא זוכר מה היה בסוף ה... טוב, לא משנה, נכון, כמובן שבמקום שילד מטפס על זה ויכול לגרום למיחם ליפול אליו, אז לא נסמוך עליו. לא ניתן בו אמון שהוא ידע שמחם יכול ליפול. כי אלה דברים שילד לא יכול לשער אותם באמת. אבל חם, קר, טוב, רע, ילד יודע, יודע מאוד. צרור וזרקו אגוז ונוטלו, הוא יודע מאוד. וכשהוא רואה סוכריה, מרחוק כבר צורח לסוכריה ולשוקולד. וכשהוא רואה פולקה או משהו, הוא לא כל כך צורח. לפעמים הוא, כן, הוא מאוד רעב, אז הוא צורח גם על, על זה. אבל השוקולד או גלידה הוא צריך יותר. תמיד המדד שלנו זה להביא קופסת גלידה לילדים שברור לנו שמעולם לא ראו גלידה. תינוקות שלא יודעים מה זה גלידה, אף פעם לא אכלו, לא ראו גלידה. זה חוש ריח. בלי לנה, מיד הם מתחילים לצעוק כשהם רוצים את הגלידה. מאיפה הם יודעים? רוח הקודש, כן? אין, אין מילה אחרת, כן? זה האמון. ילד יודע בהחלט להבחין בין זה לזה. אנחנו כמבוגרים צריכים לתת בו אמון. האמון הוא יסוד למערכת חינוכית חשובה מאוד, זה האלף השלישי. אהבה, אמונה ואחריות. אי אפשר, סוגיית האחריות, נטילת האחריות, היא סוגיה קריטית בכל דרכי החיים שלנו. מכשלה שאין כדוגמתה בחיי משפחה, בגידול ילדים, ביחסי שכנים, ביחסי עובד מעביד, העברת אחריות. נושא כבד מאוד, קשה מאוד. מדוע? אולי זה התיאור שרגילים לקרוא לו אמא פולניה. מה זה התיאור של אמא פולניה? יודעים, שמעתם את הביטוי אמא פולניה? מה המשמעות של אמא פולניה? שהיא לא מסוגלת להעביר אחריות לאף אחד. הכל אצלה. היא צריכה לדעת שהיא צריכה לדעת את הכל, היא צריכה להיות שומרת, היא צריכה לדעת, הכל אצלה, הכל תחת כנפיה. זה, אין העברת אחריות. עכשיו, זה לא מרוע לב, אלא זה מתוך דאגה, או מתוך חוסר אמון. איך אני יכול, איך אני יכול להעביר, לתת אמון, להעביר אחריות? אני לא מאמין, הוא באמת לא יכול. ילד צריך להכין שיעורי בית. המורים נותנים לרוב שיעורי בית לילדים, ולא להורים. שילד יתמודד, מה הבעיה? שיתמודד עם שיעורי בית, הוא יכול להכין אותם, שיכין אותם לבד. קצת, קצת עזרה פה ושם, קצת ליטוף, קצת, קצת פינוק, קצת אהבה, אפשר. אבל הוא ידע להכין אותם לבד. אפשר לשבת שזה יש שעה, לנצל את זה שיש שעה, שעת איכות עם הילד, עם הילדים. אפשר, בהחלט. אבל לא מתוך מחשבה שאם לא אעזור לילד הוא לא ידע. אלא אני עוזרת, אני עוזר, אני עוזרת לו, כי כיף לי, ולא, שאנחנו קצת עושים יחד את השיעורים. זה שעת כיף, אני אומר, שעת איכות, זמן איכות. אבל לא כי הוא לא ידע. בשום פנים, המחשבה הזאת היא מחשבה קטלנית. היא מחשבה קטלנית גם בחיי בית, בחיי משפחה. כשבעל לא נותן אמון באשתו, וכתוצאה מזה לא מעביר לאחריות, על דברים פשוטים. על קניות במכולת. מה קנית היום? איזה... למה? למה חשבון כל כך גדול? למה 97.5 שקל? מה, זה חשבון גדול? 97.5? אני חושב שגם לזוגות צעירים זה כבר פסק בלהיות חשבון גדול כל כך למכולת. כבר עשינו חשבונות יותר גדולים מזה. לזה. ואז האישה צריכה לפרט לפני בעלה ולהראות לו את החשבון. ולמרות שהיא לא קנתה לא ארטיק ולא קרטי ולא גלידה ואכלה אותה באסתר. דברים שדרך אגב, ראיתי כבר בעלים שעל נשותיהם, מה זה מקפידים? אבל הם עוברים ליד המכולת ואוכלים גלידה במכולת ויוצאים בגדר אכלה ומחתה פיה, אמרה לו פעלתי אבן, כי לאישה הם עשרים, אבל הם עצמם, אני מרוויח, אני עובד, אני מביא את הכסף, אז לי מגיע גלידה, אבל אני לא רוצה שאשתי תראה, אז אני אוכל במכולת עצמה ויוצא, ולא, שהיא לא תראה שיצאתי, שאף אחד לא יראה. זה את אנשים במכולת, אוכל את זה באיזה פינה או משהו, זהו. כבר מערכות יחסים ממש, אבל חוסר אמון. חוסר אמון. מה, אתה לא מאמין באשתך שהיא לא בזבזנית, והיא לא... כנל באישה ביחס לבעלה. אישה... עבודות בית, עבודות שבת. עבודות לשבת. אז אני יועץ להרבה אנשים, אני מייעץ לאישה קשה, תעשי רשימה. החתן שלנו, נועם, הוא בחור מסודר. הוא ראה רשם את כל עבודות הבית שיש לקראת שבת, הוציא אותם, הקליד אותם במחשב, ויש לו דף עם עבודות שבת. אבל לא כל שבת עושים את כל העבודות. אבל כל העבודות רשומות על דף אחד. יום שישי או חמישי בערב, מסמנים 1, 2, 1, 2, 1, זה הבעל, 2 זה האישה. מי עושה את העבודות האלה? יש עבודות שלא צריך לעשות אותן, אז לא מסמנים. יודע, לפעמים, לעשות מרק, אז לא עושים מרק. למה השבת לא אוכלים מרק, או אנחנו מתארחים אצל מישהו, אז זה לא צריך מרק או משהו. אז זה עבודה שלא רושמים אותה. רושמים, מחלקים, תולים טוב, זה, וכל אחד עושה. כך היינו עושים גם עם הילדים. איזה טקס שהיה לנו עם הילדים בערב שבת, שבאמת לוקחים את הרשימה הכוללת ומעתיקים על פתקים. כל ילד מקבל פתק, וכל שבת מקבל פתק אחר מהשבת שעברה. מי שניקה בשבת שעברה את הארונות, אז השבת לא ינקה את הארונות, כי מכירים הארונות, זה היה אחת המלאכות הפושטיות אצל הילדים שלו, כזה. אבל היה, היה לשפוך את הפח, זה היה מלאכה מאוד עניין. לשפוך ללכת, פחים וכו'. איך היו קוראים את זה? פחים, חיתולים וכו'. זאת אומרת, לאסוף את הפחים, יש כמה פחים בבית, בחדרים, וזה, לאסוף חיתולים עם זרוקים בשירותים או זה, ולזרוק את הכל להשפעה. פחים, חיתולים וכו', זה השם עבודה, אני זוכר עד עכשיו. אז הילדים היו רבים מי יקבל את העבודה הזאת, עבודה אימא. מחלקים את העבודה, וכל ילד עושה את העבודה שלו, והבעל עושה את שלו, והאישה עושה את שלה. וכך מסיימים, כולם, אל תתערב לי בעבודות שלי. אני לא אתערב בעבודות שלך. אז יש מצב, טוב, זה לא תמיד הולך, כי לפעמים, אני גולש לי לעבודות בשבת, זה לא הכוונה שלי, אבל אני לא יכול להתאפק ולספר סיפור, שהתפקיד של הבעל היה לשטוף את הבית לכבוד שבת. אז הוא היה מתחיל, הוא היה מתפלל, שיעור בבוקר, מגיע בתשע, תשע, תשע וחצי, מתחיל לשטוף את הבית. כשהוא שטף את הבית בתשע וחצי, לא בית מי יודע מה, 8 חדרים. בית 2 חדרים אחרי, סלון ושני חדרים. אז זה היה לוקח לו מתשע, תשע וחצי, עד 1, עד מנחה. באחת היה הולך למנחה, וזה גומר. כל הזמן הזה, אסור היה לאף אחד להסתובב בבית, כי הבית רטוב. הוא היה מוציא חצי מהרעיתים, מוציא החוצה, קורסאות, שולחנות, כי איך אפשר לשטוף את הבית עם שולחנות עומדים, ומנקה ומטטה ומצחצח ומייבש וזה. קיצור, 3-4 שעות שטיפת הבית. האישה משתגעת מזה. אומרת, מה, אני גומר את הבית בחצי שעה. מה, את לא מסכימה שאני אשטוף? אז אני לא אשטוף את הבית. לא, אני מסכימה, אבל תשטוף נורמלי, אל תעשה מהפכות, כל מהפכות עולם, כל זה. אתה רוצה פעם בחודש לעשות ניקוי יסודי, תעשה פעם בחודש, אבל אני לא יכולה לך, אתה מנטרל אותי לארבע שעות מהבית, מהמטבח. לא, את לא רוצה, אני לא אעשה. מריבות ברמות ילדותיות, כמובן. אז אני רק אומר, אפרופו עבודות הבית, יש אמון, נותנים את המטלות, וכל אחד עושה את המטלות שלו. אם אחד מתחיל לבדוק את השני, זה סימן שהוא לא נותן בו אמון. שהוא כל הזמן בודק אותו. מי שבודק, סימן שלא נותן אמון. זה קריטי, כן? זה גולש לזמני ציפייה באינטרנט. זמני ציפייה בכלל, משחקי מחשב. משלוש עד ארבע, כל יום תחכו במחשב. בסדר. אם אבא בא כל יום לבדוק האם הילדים שלו בארבע סגרו את המחשב או לא, אז הוא לא נותן אמון, אז אולי המחשב זה יותר בעיה. כי מחשב זה מה שנקרא יצר הרע ומאוד מאוד קשה להתנתק. אז אולי זה לא דוגמה טובה. אני הצעתי לאנשים לפעיל שעון שבת על המחשב. שעון שבת מדליק מ-3 עד 4, מ-3 אפשר להדליק, והוא ב-4, אין חשמל, מה לעשות? הפסקת חשמל בשקע והמחשב לא עובד. אז אם זה מחשב נייד, לוקחים אותו לשקע אחר. אבל טוב, אפשר לדאוג אבל לא צריך לקחת אותו לשקע, לקחו אותו סתם ככה, בלי שקע, אבל מחשב קבוע, באמת, בלי חשמל, הוא לא עובד, אין לפטופ זה בעיה, זה באמת אי אפשר להתגבר על הלפטופ. צריך לסדר איזה שעון לפטופים, שעון פנימי כזה. מה? שהם מחבות בשעה מסוימת? כן, או. טוב, זה להרבה שעות. טוב, אפשר לקנות בטריה שמספיקה למשך שעה. זהו, ואז לוקחים, אז זה שימוש. אז באינטרנט זה יותר בעיה, במחשב זה יותר בעיה, כי היצר הרע הוא כל כך גדול, שגם, בוא נשים לב, גם על עצמנו, אנחנו קובעים טוב. אני רק מסתכל קצת בערוץ 7, בזה, 5 דקות, איפה 5, איפה זה, אתה כבר פתאום, גילית עוד משהו, גלשת לפה ופתחת את המייל, ופתחת עוד משהו ועוד, אתרים קשרים, כן, לא מדבר על חס ושלום גלישה, יש רימון, יש הכל, כל זה, פתאום קופץ לנו הרימון, חוסם את ה... אז אתה רואה שבסדר, אני לא מדבר על גלישה, אבל זה דבר מאוד מאוד מושך, כי הוא עולם ומלואו יש בתוכו. ולכן גם לנו קשה, אז גם לנו קשה, גם לילדים קשה. אז שם לדבר איתם ולשקול איך באמת לא גולשים, אבל לא מתוך חוסר אמון, לא מתוך בדיקה לראות האם הם עשו או לא עשו. אצל ילדים קטנים, זה כבר במבוגרים יותר, אבל אצל ילדים קטנים, אני אומר, זה בא לידי ביטוי בזה שלמשל, אמון. ילד רעב, יאכל. ילד לא רעב, לא יאכל. אם הילד לא רוצה לאכול, סימן שהוא לא רעב. לא, הוא לא יודע, אמון. זה בילדים בתינוקות. תינוק שבע לא אוכל. אדם מבוגר שבע אוכל כפלי כפליים. למה? כי אדם מבוגר שלו הרבה יותר יצר הרע לאכול. אז אדם מבוגר אוכל פי 2-3, משהו באמת צריך לאכול. ילד, אין לו עדיין את היצר הרע הזה. משהו צריך לאכול, הוא אוכל. אם הוא משהו לא רעב, תאמין שהוא לא רעב, תן לו אמון. אולי הוא רוצה לשחק. לא, הוא רוצה לשחק. מה אכפת לך למה הוא רוצה? תן בו אמון שהוא לא רעב. מה בלילה הוא בא ואוכל את כל הביסקוויטים, את כל העוגות, את כל הזה, הוא אוכל בבית. טוב, קודם כל, בילדים קטנים קטנים זה לא קורה. אבל שוב, אני מדבר על גילאים צעירים, ילד בן שנה, שנתיים, ושלוש. ילד שאומר, ילד ששמים לפניו על הצלחת ולא רוצה לאכול, אוכל את הצלחת וזהו, והוא לא אוכל. הוא לא יגדל, הוא לא יצמח, הוא לא יתפתח, שום בעיה אין. תחת אמון הוא יצמח פי כמה טוב יותר. האמון יצמיח אותו בצורה הרבה יותר טובה. אז אם שמו צלחת, וילד לא רצה לאכול, לא לעמוד עם כפית קטנה ולנסות לשכנע אותו לאכול, לא רוצה לאכול, לא רוצה לאכול. ואם יהיה רעב, אז בפעם הבאה הוא ידע לאכול את מה שנותנים לו. מה, איך הוא ידע? כי אנחנו נותנים בו אמון. ומעבירים אליו את האחריות על האוכל, אמון ואחריות. האחריות על האוכל עליו, האמא מביאה, שמה, וזהו. זה נוגע להתלבשות לבד, אחר כך לניקיון לבד, אחר כך למקלחות לבד. כל הדברים האלה, כל הפעולות לפי הגילאים, לתת אמון בילד שהוא יכול לעשות את זה בעצמו. ושלא יהיה מצב שאבא או אמא כל הזמן מלווים את הילד, כי הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו. אז אלה המלאכות המאוד מאוד פשוטות ואלמנטריות. כן. כתוצאה מזה, אני רק אומר את בעצם המשפט המסכם שהוא תוצאה של כל אלה. לכן, כאשר ילד מתנהג בצורה חריגה, מה אנחנו בעצם צריכים לחשוב? אפשר לחשוב, הוא לא יודע, הוא ילד רע, כמה אופציות. לפתור את השאלה, למה הוא מתנהג בצורה חריגה? מה אומר לנו בעצם האמון? האמון אומר לנו, הוא ילד טוב, הוא יודע בדיוק. יש לו רווח מההתנהלות הזאת. חפש את הרווח. ילד שלא אוכל, יש לו רווח. עוד פעם, כי אם ההורים נותנים בו אמון, לא אוכל, בסדר. יומיים לא יאכל. ביום השלישי, יטרוף את האוכל. למה יומיים לא יאכל? כדי להדיק את ההורים שלו. כדי... ילד נופל, מקבל מכה. צורח, 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 ולא נרגע. יש לו אינטרס, יש לו עניין לצורח, כי הוא מקבל תשומת לב, הוא מאוד מסכן. אם ההורים מגלים דאגות, ומי יודע, ולרוץ לרופא, ולרוץ לזה, אז הילד חוזר על התרגילים, כל פעם מחדש, וכל פעם לוקחים אותו לרופא, היה ילד אחד שהיו לו תולעים במאיים, פעם אחת אמרו לו שיש לו תולעים במאיים, היה, פעם אחת היה, מאז חגיגות, כל פעם שהוא לא רוצה ללכת לבית ספר, היה כמה בוקרים כביתים, מתפתל, טוב, אמא אומרת, תולעים במאיים, טוב, תשאר בבית, זה, זה תרופות, זה טיפולים, הסתבר שבאותו יום היה לו מבחן שהוא מאוד לא רצה להיבחן במבחן הזה, אז זה הלך, אז ילד לא תמיד שם לב שכשהוא לא נבחן בסוף הוא לא יקבל את הציון הטוב, אבל הוא יקבל את הארבע או את השלוש במבחן, הוא לא יקבל גם, אז גם זו לא טובה, לא יאמין את עצמו במבחן, אחר כך הסתדר כבר עם המורה. ובמקום להבין שאין לילד הזה שום דבר, אלא שהוא למד, מנצל, אז מה זה מנצל? הוא ילד רע? לא, הוא ילד נהדר, אז למה הוא מנצל אותי? למה הוא עובד עליי? למה הוא עובד? כי אתה נותן לו לעבוד עליך. לא תיתן לו לעבוד, אז הוא יעבוד עליך, איזו שאלה. תן בו אמון, תעביר אליו את האחריות, ובזה תגמור עניין. כן, אז אולי נחשוב על עוד כמה דוגמאות. אני רוצה היום כבר לחדור, התחלנו בזמן, כמעט בזמן, אז נפסיק כאן באמת, ובאמת עוד כמה דוגמאות שאני אחשוב עליהם אולי בכיוון הזה. סיפורים יש בלי סוף. אבל כן, מזה נמשיך הלאה.